ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סליחה מאוד מאוד ארוכה השבוע, חשבתי ש... איך להתחיל יותר מאוחר, בהתחלה חוזר על יסודות שאיכשהו נפגשנו איתם כל הזמן. אז חשבתי ללכת לבית על הזמן, אפילו עד השנייה הזאת, ולהתחיל מ-11 או מ-13, ונתחיל, למרות שזה באמצע עניין, מ-13.
סדרה
ב'? כן, תמיד סדרה, לומדים סדרה ב'.
הרב, כל שיחה כזאת אמרו בפעם, כאילו הרב אמר בפעם אחת, זה נורא ארוך, כמה זמן זה לקח?
שהוא מדבר, זה רואים יותר טוב.
אני חושב שהבעיה אבינר עשה פה עריכה, אני חושב ששלוש, לפי מה שכתוב, אז למשל ויגש ב' לומדים עכשיו, זה לא נימה בשנה אחת. זה כתב שילן ב' תפילן ב' תפילן ב', הוא עשה עריכה. כמו הספרים של הרב מלנצל, שיחות של פרשת שבוע, הרב יוסף אליהו עשה עריכה. צריכה של הדברים, זה לא שיחה אחת. אבל לפעמים זה שיחה אחת. למשל, א', שזה קצר, זה שיחה אחת. זה ארוך. כאילו בו, כשהוא דיבר באותו, טוב שיהיה חבזיים, אתה רואה? רגע, יש לך ספר, זה קל לראות. סדרה ג', זה גם ככה. אבל יש מי שכתב ספר, הסדרה א', זה מתחיל להיות. אני חכם חשוב, ואולי תמיד הרב צמודה. סדרה ג', תפשין כ"ח, אתה רואה? ופה הוא עשה שילוב. בסדרה ב' יותר מלאה, כי זה סוג של עריכה מסוימת, כאילו הבסיס של השיחה, והוא הוסיף חתיכה מתאפשנות ב', שזה מרחיב את העניין. זה מה שעשה יוסף, הרב יוסף אליהו בשיחות של הרבנות. זה לקרה, לוקחים את השיחה ואומרים, רגע, פה הרב דיבר עוד פעם על הדבר הזה, אז בואו נוסיף קצת על הדבר הזה, זה הרעיון. לכן אני אוהב לקחת את סדרה ב', שנמרות שהיא איזה מעובדת, אבל בעיקרון זה שיחה אחת. זה שיחה אחת שהוא אמר עם תוספות מרחיבות. זה הרעיון. שיחה אחת שיש בה הפניות. אז אני רוצה לבוא לחלק האחרון שלה, כי זה גם נושאים ככה בוערים קצת. ואיך זה הולך תמיד, אני שמח שאתם שותפים. בעצם דברים של הרב צבי יהודה הם יסודות שהוא חוזר עליהם וחוזר עליהם וחוזר עליהם. הוא בעצם מטמיע אותם בשומעים. גם אנחנו שורכים בדרכיו בשיחות שלו, איכשהו מנסים להיכנס לתוך אותה מערכת שבה עומד יהודי גדול דור, יש לו היקף של תורה אדיר, בניגלה וניסתר, ויש לו איזושהי משימה שהיא מובילה אותו. המשימה שלו, ובעצם אני קורא לזה, הוא מתורגמן, הוא מתרגם את התורה של הרב זצ"ל. התורה של הרב זצ"ל היא תורת הגאולה. והרב צבי יהודה מתרגם אותה למציאות. זה מה שעשה הרב צבי יהודה. ובשיחות האלה הוא בונה את הרעיונות שלו מתוך הפרשה, בהתייחס אל המציאות העוטפת אותנו. למשל, מה שאני רוצה להגיע פה היום, זה נושאים שתראו את זה פה. תורה, צבא, תורה, מלכות. מתוך השיחה הוא הולך, יכול להיות שרב הנה ידביק פה גזור הדבק, אמרתי, אבל יש פה שיחה אחת, עם הרחבות. תקרא את הקדמה של הרב הינר, תראה שזה מה שהוא עשה. אז אנחנו נתחיל בעצם מאמצע העניין, למרות שהייתי מתחיל עד 11 דברים שפגשנו אותם. מי שהלך איתנו, מ-11 מתחיל נושא אחר. אבל אף פי כן, למרות שהוא מאוד מעניין, 11 ו-12, נתחיל כאילו באמצע העניין. בואו נמצא 13. מן המקור הפנים-פנימי של אורייתא, מונחת בארון, שהוא דיבר בסעיף שקודם. אבל תראו, אתה לא דיבר עם סעיפים, זה הרב אבינר, זה עריכה של סעיפים כדי שיהיה לנו כותרות וחלוקה. מן המקור הפנים-פנימי של אורייתא, מונחת בארון, שהוא דיבר עליה בסעיף הקודם, שזה המהות של בית המקדש, של השראת שכינה, מתוך השפע של ושכנתי בתוכם, יש המשך של שפע הכלכלה והתרבות אל כל ישראל. מה אתם שומעים כאן? מה אתם שומעים כאן?
כאילו יש את הגרעין שממנו משפיע על הכל.
זאת אומרת, תסביר.
כאילו יש את המקור הפנימי של התורה בעצם, שזה הדבר מאוד כזה, לכאורה, סגור בתוך ארון, כזה מוצנע, והוא משפיע על כל הדברים, אולי כאילו דברים שהוא לא קשורים אליו, כלכלה, תרבות, דברים אולי יותר גשמיים קצת.
מה אתה אומר מתנאל, איך אתה מבין את זה? התורה היא ספונה, התורה היא בישיבה. אתה יכול לשאול פה שאלה, אני רוצה על הגל של השמיניסטים שהיה לי איתם עכשיו. אז מה, 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 מה? איזה אינטרס יש למדינת ישראל שיהודי יישב בה, שיתנו דחיית שירות לחיילים? אני מדבר על זה בהמשך. דחיית שירות לבני ישיבה. אז מה, מה, מה יש לנו למדינת ישראל מזה? בסדר, אז הוא לומד, לומד תורה. יש בגמרא בסנהדרין, שמי שאומר מה יען אלן רבנן, מה הוא? אפיקורס. מי שאומר, מה אמורים לנו חכמים? מועילים רק לעצמם, הם לומדים תורה. מה זה עוזר שאני לומד פה אדם בישיבה? שניים מוחזים בתלים. שניים מוחזים בתלים. מי זה משנה לעם ישראל? איזה פרודוקט, איזה יצרניות יש פה לעם ישראל? אומר הרב צבי יהודה, דבר מאוד יסודי. באמת, החיים נמשכים ממקור התורה. החול מוגדר מן הקודש. החול נבנה מן הקודש. זאת אומרת שבעצם התורה, שהיא נשמת האומה, היא המקיימת גם את שאר שטחי החיים. היא הנותנת את הכוחות של החיים באמת במציאות. זה כמו שנגיד, יגיד אדם, רגע, מה עושה הנשמה? עם הידיים אני בונה בית, אני דופק מסמרים, ואני בונה מעלית, ואני מעלה עם הגורן ומעלה בלוקים, ואני בונה. אבל מה עושה הנשמה? נשמה לא קשורה לדבר הזה, הידיים הן מניעות את הבנייה, ועם המוח אני מתכנן תלחץ דגם ארבע. אבל מה, מה, מה הנשמה עושה? תשובה, הנשמה היא המנוע של החיים, והנשמה נמשכים כל כוחות החיים. אז צריך להבין שהתורה הזו שעניינה של, עניינו של בית המקדש, של הבסולי מקדש, המקום המרכזי בעולם, זה עניינו בעצם השראת שכינה, זה בסעיף הקודם, בלב בית המקדש, ממש שורה מקבילה, בלב בית המקדש נמצא אהרון, בכל העדות, התורה היא נשמת בית המקדש, והתורה היא נשמת האומה, ומהמקור הפנים פנימי של אורייתא המונחת בארון, מתוך השפר שלה ושכנתי בתוכה, מהשכינה נמשך בניין הארץ ובניין האומה וכל שטחי החיים, כי זה כוח הנשמה שמחיה את האומה. התורה היא המקור של עבודת האדם. יותר מזה אומר הרב צבי יהודה. התפילה גם נמשכת מתוך התורה. יש לנו שני מוקדים של עבודת השם לכאורה. העולם עומד לשלושה דברים. תורה, עבודה, עבודת הקורבנות או תפילה במקום עבודת הקורבנות. התפילה נמשכת מתוך תורה. האדם פונה לאלוהים. התפילה היא בעצם חיבור של האדם מלמטה ללמעלה. מכאן מרים טלפון, מרים קשר מה שנקרא בצבא, לריבונו של עולם. היא פנייה של האדם, ואני יש לזכור שהגמרא אומרת מסיר אוזנו משמוע התורה. גם תפילתו תועבה. למה? עכשיו הוא לא רוצה ללמוד תורה, הוא רק רוצה להתפלל. מה רע בדבר? אומר הרב צבי יהודה, גם התפילה נמשך מתוך תורה. התורה היא פניית האלוהים אל האדם. זו הגדרה מאוד חשובה. יש הקדמה לעולת ראייה של הרב זצ"ל, נפלאה נפלאה, שכדאי ללמוד אותה. הקדמה של הסידור שלו לעולת ראייה. ויש שם פרק תורה ותפילה. מה היחס בין תורה ותפילה? אז התפילה היא בעצם הפנייה מלמטה למעלה. פנייה של האדם אל אלוהים. מתוך העובדה שהאלוהים פונה אל האדם על ידי אורייתא, ואורייתא זה קודשא בריך, אומר הזוהר, נמשכת לאדם הזכות לפנות אל האלוהים בעבודתו, עבודה במעשים ועבודה בלב, זו תפילה. זאת אומרת, בעצם התורה היא מחברת אותנו למקור החיים. כי התורה זה הפנייה שריבונו של עולם פונה אלינו. בעצם היינו יכולים לשאול שאלה, מה פתאום אתה מדבר עם ריבונו שלו? מי אתה? עם ביבי אתה יכול לדבר? אולי לפני הבחירות הוא ירגיד את זה, בסדר, מוכן, נשמע אותך. חבר הכנסת יבחקר. אבל ריבונו של עולם בא והשכין שכנתו בתחתונים. הוא ברא עולם וברא תורה, נתן תורה בתוך העולם הזה, שבה הוא בעצם מגלה לנו את רצונו. אז הוא פונה אלינו, והתפילה היא הצד השני של החיבור הדו-סטרי הזה. מתוך העובדה שאלוהים פונה אל האדם על ידי אורייתא, אורייתא זה קודש הבריחו, סתם רוצים פה לזור, את רואים למטה ב-92, נמשכת לאדם זכות לפנות אל האלוהים בעבודתו, עבודה במעשים ועבודה בלב. זו תפילה. מתוך המקור של ארון העדות, יש מקום למצוות הקורבנות. העבודה אינה מתחילה מן האדם אלא מתורה מן השמיים. קיימות נוסחות מסולפות על פיהם אדם מבקש אלוהים, ואדם יוצר לו אלוהים. אך באמת, האלוהים הוא היוצר את האדם ופונה אל האדם. ואשרי האדם היודע זאת כך, כך, יודע ומתוך כך פונה אלוהים ודבק בו. דבר מאוד מהותי הקטע הזה בעצם. הוא יושב על הקטע הקודם וזה מתחבר אל הקטע הקודם ולעניין של עם ישראל, ואנחנו נחתנו אל האמצע. בעצם למדנו כאן בפסקה הזאת שריבונו של עולם בעצם מתחבר אל המציאות. זה לא שעבודת השם מתחילה מן האדם. עבודת השם מתחילה מן הפנייה של ריבונו של עולם אלינו. מה נפקא מינה? איפה אתם מכירים את היסוד הזה בספר יסוד? אנחנו מדברים עליו כל הזמן. קוזרי. למה אנחנו, מהו יסוד עבודת עם ישראל? שואל הקוזרי, שואל החבר, המלך את החבר, וזה אבן עזרא מביא גם בעשרת הדיברות, מה אתה אומר? מה הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? למה לא אמר אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי שמיים וארץ? אילו היה בראתי שמיים וארץ, פירוש הדבר שיש מציאות אינסופית אלוקית בעולם, והיא קיימת, ואנחנו מנסים להתקרב אליה. האדם עושה לו אלוהים, אתה מבקש אלוקים. תפיסה פילוסופית, אבל זה לא ככה. התפיסה של היהדות היא שריבונו של עולם בא אלינו ונתן לנו תורה ומתחבר אלינו ונתן לנו את האפשרות לעבוד אותו, והוא מתקשר אלינו, וזה מוליד את היכולת שלנו להתקשר אליו. הצינור שבו אנחנו מתקשרים אל ריבונו של עולם זה צינור התפילה. עכשיו בהקדמה של עולת ראייה כתוב שהנשמה מתפללת היא כל היום. רבי יוחנן אומר עשר ברכות ולוואי מתפלל אדם כל היום כולו. אז הרב קוק מסביר מה הכוונה, שהתפילה היא מוציאה את מה שנמצא גנוז בלב אדם בכוח, תפילה מוציאה בפועל. שאדם בעצם פונה לריבונו של עולם, הוא בעצם מזרים, נגיד זה במשל, מזרים מים בצינור פתוח. כי באמת הצינור הזה פתוח, ובצינור הזה מבחינת הבפועל, בפוטנציאל, הנשמה כל הזמן מחוברת לריבונו של עולם. כי הנשמה היא אלוקית, ריבונו של עולם מתחבר אלינו, ואנחנו בעצם פונים אליו. זאת אומרת בעצם, כתוב כאן דבר עוד יותר עמוק, שכל החיים בעצם במציאות נמשכים מן התורה, כי התורה זה התגלות אלוקית בעולם. ואז כל נושא שאדם לא ייגע בו, יש לו מימד אלוקי. כי התורה מגדירה את החיים, התורה יוצרת את החיים. הדוגמה הבולטת לדבר היא, אני חושב, זה שמלאכות שבת אנחנו מגדירים על ידי מלאכות המשכן. הפירוש הדבר. פירוש דבר שאנחנו מגדירים את החול, מגדירים מה מוגדר כמלאכה על ידי הקודש. משום שהקודש הוא מגדיר את המציאות. הקודש הוא נשמת המציאות. התורה היא נשמת המציאות. התורה היא נשמת החיים. התורה היא עצם החיים. התורה היא לא אני ועוד דבר אחד. ולכן אמרנו בשיחה ביום שלישי, שהמהר"ל שאל, רגע, למה נקבע חג החנוכה, ימי החנוכה נקבעו על מה? על זה שהדלקנו נרות במנורה, כך אומרת הגמרא. למה צריכים לעשות על זה חג? חג נקבע על הצלה. על זה צריך לקבוע חג, אבל לא על הדבר הזה. הדבר גשמי שיש לנו תועלת ממנו, לא על זה שמצווה התקיימה. מה? כן, אז הנה עניין של ריבונו של עולם. אומר המהר"ל, התשובה היא הראשונה שהוא נתן, זה שהיוונים לחמו בתורה, היינו בנשמת האומה. והמנורה זה ביטוי של הדבר הזה, לא נעריך כל מה שאמר על עריך. וכשהם רצו לבטל את המושג של תורה, פירוש של הדבר שהם רצו לבטל את קיומו של עם ישראל. קיומו של עם ישראל הוא בעצם במושג, בעיקר במושג הזה שהוא הנשמה, הם רצו לבטל את הנשמה, פירוש דבר שהם רצו בעצם להרוג את עם ישראל. הריגת הנפש זאת ההריגה. כמו שאדם שנוקים את הנשמה, אין לו חיים. זאת אומרת, אם אני מבין שהתורה היא נשמת האומה, אז בלי הנשמה אין חיים בשום תחום בחיים. לא במדע ולא בצבא ולא בשום תחום, כלכלי, מה שהוא אמר בהתחלה. לא תרבות ולא כלכלה ולא שום דבר. כי התורה היא המקור של עבודת האדם. על כן במקדש נמצאים אנשי מקדש שעוסקים בעבודה. חלק שני של ספר שמות מבואר כל הסדר האלוהי השלם של בית המקדש. בית זה לא ריקו. לכן בתחילת ספר ויקרא מופיעים הלכות של מה שיש לעשות בבית, לשון הרמב"ם, עם כל כלי המקדש והעובדים בו. ולעובדים האלה יש בגדים מיוחדים. אוניפורם, מה זה אוניפורם? זה מלשון יוניפורם, כן? אוניפורם מיוחד, מדים מיוחדים. בין אנשים האלה המתבשרים לעבודה נמצא הכהן הגדול הכולל כל קדושת ישראל בתוכו. לכן אמר, ונשא עונש מות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, לבוא אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. כל שבטי ישראל רשומים על ליבו, שישה כנגד שישה, מול. המספר שישה מבטא את הממשות הקוסמולוגית. זה יסוד מהר"לי. לא נריב בזה עכשיו. אנו מהווים את ההתגלות הקדושה האלוהית השלמה. לכל השם את ערך מיוחד, לישכר תורה, לדן גבורה, כל הכחות ביחד קובעים את הערך השלם שבית ישראל. מה הוא הוסיף כאן בעצם? כיוון שאנחנו מגדירים בעצם שהמציאות נקבעת מן הקודש, אומרים פה עוד דבר. ובאים ואומרים שבמקדש, ששם נמצאת התורה שהיא נשמת המציאות, בעצם יש עבודה. והעבודה הזאת היא מכוחם של עם ישראל. משום שעם ישראל, הסיוט הסוף, הוא עצם התגלות הקדושה האלוקית בעולם. זאת אומרת, אותם אנשים שעובדים במקדש, מכוחם של עם ישראל, השלוחים שלנו לעבוד את עבודת המקדש, והכהן הגדול הוא השיא שבשיאים שכולל כל קדושת ישראל בתוכו, הוא בעצם מבטא את התגלות הקדושה האלוהית השלמה. שמה? שבאמת עם ישראל מורכב, זה הנושא בפרשה, מזה הוא יצא. 12 שבטים, ו-12 שבטים האלה מתווכחים, וויכוח הזה בעצם ליצור את המהות של עם ישראל, כמו שדיברנו באחד השיעורים הקודמים. בעצם המהות הזו של עם ישראל, שאנחנו בא לידי ביטוי באדם הגדול ביותר והקדוש ביותר בעם ישראל, העבודה שלו בבית המקדש, במרכז החיים של האומה ושל העולם, היא בעצם מבטאת את ההופעה האלוקית הגדולה שמופיע בה, מופיע על עם ישראל. פה אנחנו חוזרים לעניין של הזה, במהלך של האבות. במהלך יצירת עם זו יצרתי לי, מתגלגלת ירידת יעקב אבינו למצרים על ידי מסבב הסיבות. יש על זה ביטוי מיוחד במסכת שבת. ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים של שלהות של ברזל. מה חיתו שיגיע לידי כך? אלא מובן הוא שיש הכרח אלוהי שיעקב ירד למצרים כדי להכין את יצירת העם. הוא קיים הבטחת השם לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ודורבי ישובו הנה. אמנם יעקב אבינו התלבט אם לרדת למצרים, שאמר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. דווקא מתוך המחשכים של תומת מצרים, מתקיים דבר השם לאברהם אבינו וישראל לגוי גדול. אחרי שאני מבין, שמה? אחרי שאני מבין, הנה תראה תשובה לשאלה שלך, אתה רואה? אתה רואה, יש פה 100, תפשילה מדבט. עכשיו הוא עושה השלמה מתפשילה מדבט. בסעיף הבא, שאלת היום שאלה, אז אני מתייחס. יש 16, יש 1, ו-1 זה תפשילה מדל, תפשילה מדבט. נכון? ופה, בעצם, איפה זה היה? זה מתחבר, זה תפשילה מדבט. זאת אומרת ככה, אנחנו בעצם מבינים שיש פה את יצירת עם ישראל, שהיא באה עכשיו לידי ביטוי על ידי השבטים האלו. שהוא בעצם הסביר לנו למה השבטים האלה מתווכחים אחד עם השני. שבעצם הם יוצרים כל אחד בכוח שלו פסיפס שלם של הקדושה של עם ישראל. שזו הקדושה שיש בעולם. עכשיו נכנס לעוד שלב. ואיפה נוצר העם הזה? הרי הם רק שבטים, הם רק בנים של יעקב אבינו. אני זוכר את המשפט הזה שהוא חוזר אליו הרבה פעמים. אני ממנו מכיר את המשפט הזה. ראוי היה יעקב אבינו לרד בשלשלאות של ברזל. מרב מסכת שבת, והנה רביא את זה ב-102, אלא זכותו גרמה לו. זאת אומרת, אילולי שיוסף היה מלך במצרים, אז הקדוש ברוך הוא עשה חסד. אילולי זה, יעקב אבינו היה, קושרים אותו ומביאים אותו, כי ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. חסד עשה עם יעקב אבינו שהוריד אותו בתור אבא של המלך. פרעה שולח לו מרכבות, הוא יורד בכבוד גדול. ולמה הוא הולך למצרים? כיוון שיש עיצה עמוקה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, נכון? עיצה עמוקה. רש"י משתמש בביטוי, וישתחררו מעמק חברון, יש עצה עמוקה. שואל רש"י, וכי חברון בעמק ולא חברון באב? אלא מאותה עצה עמוקה של האבות שקבורים בחברון. העצה הזו של ידו תהיה דרך. מה העצה? מה הרעיון? מה ריבונו של עולם רוצה? מה הוא רוצה לעשות?
ליצור
עם. התרגלת לשיח של הרב צבי יהודה. מה אתה ענית? מה ענית?
לא, משהו אחר.
הוא רוצה ליצור את עם ישראל. זה מה שריבונו של עולם רוצה.
ולמה דווקא מתוך חושך של מצרים?
זאת השאלה הגדולה. אז ריבונו של עולם לא יכל ליצור את עם ישראל מתוך בית המדרש? היה צריך ליצור אותנו לעם במצרים? ימשיך, תראה, ימשיך, ידלוג רגע ל-17. יש להבין, אני אחזור על זה, יש להבין שכל ירידת, פה ב-16, נחזור לזה תכף, הוא מדבר על העין של יוסף, ופה אומר מה שאתה שאלת. יש להבין שכל ירידת אבות והבנים למצרים, גלות מצרים, יציאת מצרים, הלכה במדבר, הכל מכוון לדבר אחד, יצירת עם זו יצרתי לי, הקמת מלכות ישראל. יצירת מצרים היא הגיבוש הסופי הכמותי שלנו. מצרים התחלנו לקבל צורה של עם. זה התכוונתי. מי הראשון שנתן לנו את השם עם? ברור. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הוא הראשון שקורא לנו עם. מה, לך אלוהי התום בתים משה רבינו יקרא לנו עם? נהפוך לעם דווקא על ידי מצרים. אולם אחרי שיצאו מילים אלו מפי רשע זה, שהוא שליח השם בידם יוסף, נתברר מפי השם שאנו באמת עם, שלח את עמי. כך בימינו, הגויים הם שהתחילו לטפל בענייננו ולברר אפשרות של הקמת מדינה, והניחו את יסודה על ידי הצהרת בלפור, הקמת ועדת פיל, החלטת חבר'ה לאומים. הם התייגעו מאוד כדי למצוא באיזה אופן לממש את החלום הזה, ואחר כך אומנם מופיעה המדינה. זאת אומרת, יש איזשהו מהלך אלוקי שאנחנו רואים שריבונו של עולם יוצר את עם ישראל, יוצר את התהליכים מתוך תהליך של גויים. איך בית שני נוצר? כה אמר השם ל... מה? למשיחו, אומר הנביא, לקורש. דווקא, אני חוזר לסעיף 15, דווקא מתוך המחשקים של תאומת מצרים, מתקיים דבר השם לאברהם אבינו, ועשך לגוי גדול. ואז שואל צבי, כמו יהודי טוב, את השאלה הכי תמיד שאנחנו אוהבים לשאול, ולמה? מה זה העצה העמוקה הזאת? שדווקא שם, בקור ההיתוך הזה של מצרים, נוצר עם ישראל. שאלה עצומה וגדולה. שעוסקת ביסודו של עולם, אה?
ענינו על זה, אמרנו שדווקא מתוך הסיבוכיות תמיד יוצר מצרה דברים.
למה זה ככה?
זה
לא תשובה.
כי זה ככה זה מתברר.
הוא שואל בעצם, למה זה צריך להיות בדרך הזאת?
בדרך העקומה.
בדרך הקשה. בדרך הקשה נוצר עם ישראל.
כמעט כל דבר ככה, כל דבר, רק בדרך הקשה, הכל יהיה.
רק בדרך הקשה.
זה
דווקא מתוך התאומה. מה שאתה אמרת זה שאלה 6, זה סעיף 6. סיבוכיות, לא נחזור לזה כעת. יעקב אבינו כולו מסובך. אנו בית יעקב, אתה רואה שם ב-6, מוקפים סיבוכים על פי הסדר האלוהי שנורא עלילה. כבר בלדתו מופיעים סיבוכים, כל הסיבוך. אתה שאלת שאלה נוספת. הוא שואל, אבל למה דווקא מתוך המחשקים האלה זה ככה יוצא?
זה דרך הנהגה
אלוקית. לא דרך הנהגה אלוקית, זאת אומרת. ולמה?
ככה.
צריך ללמוד, זה לא ככה, זה קבלה. הדבר הזה, בשאלה הזו עוסקת בפנימיות התורה. זאת אחת השאלות שנטפל בהן פנימיות התורה. דעת תבונות עוסק בשאלה הזאת. הגרא מביא קטע מדעת תבונות. מצאתי מגילת סתרים בסידור הגרא. אבל עכשיו, אנחנו לא עוסקים בלמה, אלא עוסקים בהתבוננות. ולצניעות הלמה זה צריך ללמוד, ללמוד דברים עמוקים. למה ריבונו של עולם מתגלגל את הדברים ככה? מתוך האור, מתוך החושך נמשך האור. יש שאלה במסכת שבת, דפנוני, מדומני. הוא שאל אותו, מה איזה מסגה ברישה? למה איזים הולכים בפני הצון? מסביר הגרא שהאיזים זה, מי זה עז? זה עז. עשיו. השעיר. למה הגויים הם לפנינו כל הזמן? למה אנחנו... זאת שאלו שאלות גדולות מאוד שצריכות לימוד בפני עצמו. קודם כל נתבונן בעצם הדבר. נבין שככה זה, ואת הלמה צריך ללמוד. על כן, היה גם צורך שיוסף ירד למצרים, כדי שיוכשר שם להיות מלך אצל הגויים, כלמחייה שלך הנהלים לפניכם. מה שמהווה הכנה למלכות ישראל, עכשיו תראו איך נחתף הרב צבי יהודה. כך במהלך דורות ישראל בגולה, למדנו אצל הגויים סדרי הנהגת מדינה וסדרי צבא, שמכנה להקמת מדינת ישראל וכינון עם ישראל על אדמתו. אורד וינגל, זוכרים את השם הזה? חפץ חיים אמר לי, עזר ויצמן, שמעתם את השם הזה פעם? הטייס, ספיטפייר, צוות השחרור, מודי אלון, איך הם הקימו צבא חיל האוויר? איך הם נהיו טייסים פתאום מים? מים יצא ממצרים, מה?
טייסים אמריקאים.
לא, הם באנגליה.
הם
טייסים בצבאות מלכותו. ריבונו של עולם, הרבה יודע מדבר על זה במקום אחר, עשה את מלחמת העולם הראשונה, שבה יהודים ייכנסו פיום ותום להיות חיילים. מי שייסע לנתניה, יש שכונה שנקראת מוזיאון בית הגדודים. שכונת בית הגדודים זה נהגי הפרדות. גדוד נהגי הפרדות. ולוחמי גליפולי. עם ישראל נהגי הפרדות. מי היום יסכים בהסדר להיות נהגי פרדות? נהג תובלה של הפרדות או של הגויים? אבל ריבונו של עולם יצר בזה את מלכות ישראל, את הצבא שלנו. בחושך. אומר רב צבי יהודה, אנחנו עוסקים עכשיו ביצירת עם ישראל. מה שקורה במצרים מלמד אותנו איך מתגלגלת בעולם ההנהגה האלוקית שבונה את עם ישראל. והתשובה היא שהמהלך הוא שיוסף, היינו עמוק יותר, משיח בן יוסף, הוא מכין את המלכות בעם ישראל. התקופה שלנו היא תקופת משיח בן יוסף. יוסף מכין את המלכות. איפה זה מוכן? הוא משמש אצל הגויים. ראש ממשלת ישראל היום, איפה הוא קנה את ההשכלה שלו? בקמברידג'. מעניין. עכשיו איזה רגע. זאת אומרת, אבן עזרא שואל, למה משה גדל בבית פרעה? יוסף הוא אומר, זה סוד, אנחנו לא יודעים למה. למה יש הסבר בזה פעם, אמרנו. אחד ההסברים, שני הסברים נותן אבן עזרא, תחילה לצאת השמות. אחד ההסברים, הראשון זה, איך הוא יוכל יום אחד יבוא מתוך עם ישראל, יהיה מלך עליהם, זה לא, לא הולך. עכשיו פתאום יבוא מהישיבה, יגיד, טוב, אני אראה שם, זה לא עובד. נכון? אבי, אתה מוכן להיות המנהיג פתאום? זה לא עובד. אז הוא בא מבחוץ, זה תירוץ שני. הוא ישב בבית פרעה, ושם הוא למד גינוני מלכות. איך פתאום יהיה בעם של עבדים מלך? איך פתאום תבוא גאולה? ריבונו של עולם מוריד אותנו למצרים, וקודם לכן הוא מכין את המלכות, עוד קודם שנברא הצרות, נברא הגאולה, על ידי משיח בן יוסף. חפץ חיים אמר לבחור אחד, לא להיבהל מללכת לצבא של הגויים, כי זה יהיה הכשרה לצבא של עם ישראל, כדברי הרמב״ם. כשיבוא משיח יצטרכו להילחם, ושאם כך יזדקקו לצבא. ככה אף רצליים ראה את זה. מעניין. למה?
עכשיו יש כאילו מאוד שמירה בעם ישראל על הגבולות, כאילו, מוכן כאילו בשביל הרעיון הלאומי, כאילו שהוא ממש הלך להתערב עם הגויים.
וחפץ חיים היה גדול לדור, אתה רואה שהוא אמר את זה. אם אני הייתי אומר את זה, הייתי אומר, זה ציוני. חפץ חיים אמר את זה.
אני רואה שכמה הרעיון הלאומי היה חשוב לו, כאילו.
נכון. אבנרי תמיד מספר, היה מספר בימי עצמאות, שהחפץ חיים, כשהתחילו לדבר, אז הוא אמר, איזה ביטוי ביידיש, הנה, זה מתחיל. חפץ חיים ידע לזהות בתוך הדברים הקטנים שמתרחשים בעולם, הגוי סביב עם ישראל, הוא ידע לזהות שמתחיל כאן התהליך של תקומת עם ישראל. הנה, זה עדות שכתובה במקומות אחרים, שהבן של הרב חפץ חיים סיפר את הדבר הזה. פה זה לא כתוב. הבן של חפץ חיים העיד שאבא שלו אמר ליהודים, לך את הצבא של הגויים. צריכים להתכונן. יש להבין, 18, אנחנו מתקדמים עוד סלב. לפי השעון, מתקדמים. אמרתי שצריכים לפתוח היום איזה עוד ערוץ. יש להבין שסידור ענייננו איננו מתחיל מפעולות הגויים או פעולותינו. אז מה נגיד? קורש. כה אמר השם למשיכו לקורש. אלא, מאיפה מתחיל סידור ענייננו? מהכוח הפנימי הדוחף אותנו מדבר השם המתגלה על ידינו ומתוכנו. זאת אומרת, רוח החיים של האומה, מי זה רוח החיים? בואו נזכר מה למדנו היום.
התורה,
השכינה. כוח החיים שמניע את עם ישראל. מי היה הראשון שאמר למבשרי הציונות? לפני הרצל. הגרה. הגאון מווילנה שלח את עמידיו לארץ והם מתו על הארץ. מתו, לא הוא מת על הארץ. הוא מתו על הארץ, כפשוט תקרא בספר פיית השולחן של רבי למי שקלוב, אתה זוכר? בעל פיית השולחן, אחד מתלמידי הגרה, שכתב ספר על מצוות הדויות בארץ, ותקרא את ההקדמה שם, זה מזעזע. איך תלמידי הגרה מתוך הקודש נוצר מהלך הציוני. הרצל בא מאוחר. עם ישראל, דבר השם המתגלה על ידינו ומתוכנו. עם ישראל הוא בריאה אלוהית מיוחדת שיש לו גוף חזק ובנשמה גדולה. הגוף הישראלי הוא גילוי של הנשמה הישראלית וכוחותיה האדירים. ואיפה הכוחות האלה נמצאים? אם תגיד את זה בחוץ, תגיד, טוב, מה לי אתה עוזר? מה אתה אומר לי? תורה, ישיבה? מה זה קשור? אבל אם אנחנו נדע את זה, אנחנו נוכל להמשיך את האור הזה. לכל גוף יש חיוניות פנימית המחיה אותו ונקראת נשמה. נכון הוא הדבר לגבי כל איש פרטי, ולא פחות מזה לגבי איש ציבורי, לגבי עם. גם לכלל ישראל יש נשמה. נותן, הפסוק אומר, נותן נשמה. נו? אמרות הדרכה של בני עקיבא זה. בזמני לפחות זה. עכשיו אני מכיר את הפסוק. להפטרה, נותן נשמה לעם עליה, על ארץ ישראל. נותן נשמה, הנשמה, נשמת ישראל, התורה, הקדושה, לעם עליה, על הארץ. לכל העם, גם לכלל ישראל יש נשמה, נשמת האומה. נשמה זו מתפרטת בתורה. נשמה זו מתגלה בכל שלמותה דווקא בארץ ישראל. אין הדגולה, התורה מתגלה בכל תוקפה, גודלה ואדירותה על ארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. מלכה ושרה בגויים, תורה אין בה, אומר, כתוב במגילת איכה, אומרים חז"ל, במדרש, משגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, ממנה. זאת אומרת, שעם ישראל נמצא על הארץ, זה הגילוי השלם של נשמת עם ישראל, הגילוי השלם של התורה. ומי גם חי ישראל גוי אחד בארץ, גוי אחד בארץ, ודאי בארץ הם גוי אחד. אמה איקמון אחד ולא אינון בלחודיו. איפה? בארץ ישראל. כך אומר, אתה אחד ישים אחד, מי כמך יש גוי אחד? בארץ. באוויר של ארץ ישראל מופיע כל בריאותם של ישראל, אוויר של ארץ ישראל מחכים. האוויר הזה מחכים מבחינה רוחנית, מבחינה גופנית, מיוחד אוויר של ירושלים. איזה בריאות? מה הוא מחכים? מה הוא מחכים? מה הוא מחכים? הוא מחכים פה לגלות את הכוחות של האומה. הנבואה זה ספר אורות בהתחלה. כל הכוחות החיים של הבריאים, של האדם הפרטי והאדם הכללי, הם רק בארץ ישראל. מה שאנחנו רואים, גילויים, גם בגלות זה גילויים פחותים, אבל באמת עצם הנשמה של אדם מישראל היא חיה ומתגלה בארץ. הרב צבי פה היה מספר תמיד, אני ממש זוכר את זה, שמעתי את זה אולי 7 פעמים את הסיפור ממנו, על, אני לא אקרא את זה, על הרב, על הרב שמואל סלנד, שהיה לו שחפת, שחרו אותו למצרים. אז הוא אמר, מה פתאום מצרים? מונה לך סיכוי לחיות. אז הוא אמר, אני אלך לירושלים, זה דומה במילים. ואז הרב צבי יהודה היה אומר, אוויר אדרת ישראל מחכים ומרפא. והוא חי, ונאריך ימים עד גיל 93. הרב שמואל סלנט הגדול, שהיה הרב של ירושלים, שם שנאמר בחרדת קודש. מה הוא רצה להראות פה? הוא רצה להראות שלא רק מבחינה רוחנית, כוחות החיים של עם ישראל מתגלים בארץ, במובן הלאומי ובמובן הפרטי, שאומר הרב זטל באורות. אלא גם במובן הבריאותי הטבעי, הסיפור של הרב ציוד הבא לומר, שכאן יש בריאות בארץ יותר לאדם הפרטי מישראל. בוא נדלוג את הסיפור כאן. חיי נשמות אוויר ארצך, ועל ידם הולך ומתחזק, הולך ומפריע עם ישראל ומתכוננת מלכות ישראל. אנו הולכים ומתקבצים לציון, כי בחר השם בציון ניבא למושב לו. כשם שכי יעקב בחר אלוהי הישראל לסגולתו, היא בחירה נצרית. הבחירה ציון היא בחירה נצרית. מה הרב ציודה רוצה לעשות כאן? מה הוא עושה לנו בעצם בסיפור הזה? אנחנו עוסקים פרשת ויגש. עוסקים בסיפור במצרים, אחים וככה. מה הרב ציודה מרים אותנו מתוך הפרשה, נוסק, פורס כנפיים, מרים אותנו למבט אל ענייננו בחיים. אומר, המאבק הזה, ההתרחשות הזו שהולכת בתוך ארץ ישראל, מצרים, היא הבסיס ליצירת עם ישראל. והיעד הוא, ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עולהם, ועבדו בינו אותם 400 שנה, ואחרי זה בדור רביעי ישובו הנה. והמהלך הוא מהלך שחייב לעבור דרך מצרים. מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו בברית בין הבתרים? הוא רוצה להבטיח לו עכשיו את מה? את הארץ, את העם בארץ. אבל הוא אומר לו, תדע, אי אפשר להגיע לארץ בלי לעבור קודם במצרים. זה הדרך. והדרך הזאת היא מתנהלת בהשגחה אלוקית כדי ליצור את עם ישראל בשלמות היותר גדולה שלו. דרך מאבק האחים, ואחר כך דרך ארץ מצרים, דרך תומת ארץ מצרים. וכל מה שעברנו שם, שזה שייך לספר שמות, שייך לספר שמות, הולך ונבנה מישראל כדי להגיע לארץ. יש להתבונן בעין פקוחה את הפוליטיקה האלוהית הרוחנית והגשמית שמופיעה על ידינו ומתוכנו, ברוך השם. אנחנו עם יודעי אלוהיו, ואנו יודעים מה נעשה איתנו בדורות אלה ובימים אלו. לעומת זאת, תכף נדבר, הגויים אינם מבינים, מתבלבלים ואינם מפסיקים לדבר עלינו. בינתיים אנו יושבים בארצנו, עושים חיל, מתנחלים ולומדים תורה. השמש מלחמה, בעל מלחמות, מצמיח ישועות, הוא בעל הבית של העולם. וכשמגיע את הקץ, אנו הופכים למבוגרים וחשים את הכוח הדוחף אותנו הביתה. וחוזרים הביתה, מקיימים את מצוות התורה להתיישב בארץ ולרבוש אותה כדברי הרמב"ן. עם כל החרדה על חיי כל נפש מישראל, מלחמה, כיבוש הארץ, אין לשכוח שימות המשיר מתורים במסכת סנהדרין כתקופה שיש בה הרבה מלחמות. ואומנם, כן, בשישית קולות, השביעית מלחמות, מוצא שביעית בן דוד בה, זאת אומרת הגמרא בסנהדרין. אולי מוצא שביעית הזה, כל שנה, כל שביתה, חושבים אולי הפעם, איזה מלחמות בשביעית, בשישית כבר התחלנו. ואומנם, הרבה מלחמות עברנו, בכל אחת מהן ניצחנו והתקדמנו, כל פעם בצורה פילית יותר ויותר מוחצת. ברוך השם חוזר אלינו השלטון על ארצנו, שהייתה כל כך הרבה זמן בודדה ושוממה ביותה נעזבת מאיתנו, ואנו ממשיכים להרבות שלום בינינו. אתם תמיד לכם מביאים שלום בעולם, אבל הגויים אין שלום. ואצלנו בפנים הולך וגדל השלום. ידי ששם עוז לעמו איתם ולא זה לתורה. גבורתה של תורה שניתנה על פי הגבורה, ותוכל נגיע לשלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ולא ידי כפייה מצד הגויים שיסידרו לנו את ענייננו. זוכרים מה פתחנו? הגויים הם נותנים לנו את המלכות. לא, זה תהליך עמוק שאת הלמה אנחנו לא יודעים, שהוא עובר דרך הגויים האלה. יד השם, הגויים אטומים להרעלי לב, אינם מבינים מה שקורה לנו פה. יד השם עשתה, ריבונו של עולם, הוא המחליט אם להנחיל לנו את ארצנו בדרך שלום, דרך מלחמה. כל דיבורי הגויים אשר יגעו ריק לא יוכלו להכיר. זאת אומרת, התהליך עובר, יש לנו פה איזה מושג שאנחנו לא מכירים אותו בדרך רגילה. בשורה הראשונה של הפסקה שקראנו הרגע, יש לראות בעין פקוחה את הפוליטיקה האלוהית הרוחנית והגשמית. שומעים איזה ביטויים? מה זה הפוליטיקה האלוהית?
המהלכים שיש
בו חברה. מה אתה אומר?
ההתנהלות.
ההתנהלות, מה זה פוליטיקה? מה זה פוליטיקה עוד? איך מתרגמים פוליטיקה? פוליטיקה.
הרבה
הסתבכויות, שרשרת, שרשרת, שרשרת. לא, פוליטיקה זה לא הסתבכויות. פוליטיקה מסובכת, אבל פוליטיקה זה לא... פוליטיקה זה תורת העמים, משהו כזה. התרגום של הפוליטיקה, פוליטרוק, זה משהו. שלטון, עמים, יצירה. הפוליטיקה, אומר אבי בצדק, זה ההתנהלות של הדברים. הפוליטיקה האלוקית, הרב ציוד העמי, שזה ביטוי הזה. זאת אומרת שאול, פוליטיקה אלוקית, זה לא פוליטיקה של עכשיו יש מבחירות, כאשר אליי היום מישהו מהמועמדים, רוצה לבוא לדבר בישיבה, לא פוליטיקה קטנה, זה פוליטיקה גדולה. זאת פוליטיקה גדולה, פוליטיקה אלוקית. הפוליטיקה הזו, היא מוליכה אותנו. איך ריבונו של עולם מוליך אותנו? בדרכים מיוחדות. דרך אושוויץ הוא מביא אותנו לירושלים. זה הסדר. זה מוצא חן בינינו, זה לא מוצא חן בינינו, אנו יודעים למה או לא יודעים למה, זו שאלה שצריכה לימוד עמוק בפנימיות התורה. מה שחשוב לנו זה להתבונן על אותה פוליטיקה אלוקית שמופיעה על ידינו מתוכנו. אנחנו עם השם, עצם הקדושה נמצא בעם ישראל, עצם הקדושה של העולם, עצם התורה, שהיא נשמת האומה, והיא וריבונו של עולם מוליך את התהליך הזה כדי להביא אותנו למצב השלם שלנו בארץ ישראל, דרך סיבוכים, דרך גויים, דרך פוליטיקה אלוקית, דרך מלחמות, דרך מאבקים. כל מלחמה מקדמת אותנו עוד. נמצא צוק איתן, קדם אותנו עוד. זה תרגום של ספר אורות. בספר אורות כותב הרב, פרק ראשון זה ארץ ישראל, איך שהוא הבלנו אותו היום. פרק שני זה המלחמה. כותב הרב, בכל מלחמה מתעורר יותר כוח משיח. מסביר אני הקטן, מלחמה זה הכלי הרדיקלי ביותר לשינוי מציאות. מלחמה זה הכי חזק שיש בעולם. המלחמה יוצרת שינויים בעם, מכינה את צוק איתן, חולל שינוי אדיר בעם. הוא הרים את עם ישראל עוד קומם. עשרות אלפי חיילים היו מוכנים לשכב ולחכות רק שיתנו להם להיכנס. דרך המלחמות ריבונו של עולם מצמיח ישועות. שאל אחד מהמרצים של הרבחים, עוברת שכי שלחו לי, הוא אמר, שאל את החיילים שהוא עובר איתם מגדוד חיילים, הוא שאל אותם, לא ערכים, אחד מהמרצים של הזהות יהודית של הצבא, אז הוא שאל אותם, כאילו, אם יתנו לכם עכשיו לחזור הביתה, מי רוצה לחזור? מישהו רוצה לחזור? ולאמרו, מה פתאום? אבל אתם מסכנים את החיים שלכם. פה אפשר למות. אף אחד לא מוכן לחזור. זה מרים את העם. זה רוח גבורה. זה תהליך. זה לא נוצר, זה פוליטיקה אלוקית מורכבת. זה דרך מלחמות, זה דרך מצרים, זה דרך תהליך, מתוך הגויים, ששם מתברר הכוחות שלנו, שם מתברר עניין המלכות. ועם ישראל מתגלגל. איך זאת האפשרות? מעולה. רק מצד עדנה, עכשיו בואו נכנס. שאלות עדנה, הערות, שאלות. ממשיכים. חז"ל מודים לנו מסכת שבת. ביום הדין ישאלו את האדם, ציפית לישועה. מה השאלה? אומר, אחרי 120, 100 שנה, וישאלו אותך, ציפית לי ישוע, מה תגיד? מה אני אגיד? מה נגיד? מה זה ציפית לי ישוע? מה אתה אומר חננאל, מה? אבל זה הגמרא לא אמרה אם עשית משהו. קודם כל, אולי זה כתוב בשאלה. אתה מסביר שציפית זה אם עשית. הפוק מסביר בולת ראייה שזה מקופל בשאלה שציפית. האם כשיכלת לעשות עשית?
אם כשחיית בתודעה כזאת אולי.
הרי ציפייה אומר הפוק בעולת ראייה יש לה שני מובנים. אחד זה להתבונן. ושניים זה שברגע שאפשר לעשות, לעשות. זה מה שעוד אומר. מה זה ציפית? במובן של ציפית הוא כן יושב ומצפה. זה ביטוי בגמרא, יושב ומצפה ביחוד מוקצה. האם האמנת? תשמעו טוב. האם האמנת? האם המתנת? האם בטחת שיתקיים הדבר? כפי שמסביר הר"ן, ציפית לישוע בימיך? האם אנחנו מסתכלים על המציאות שעוטפת אותנו ואומרים זה קשור למהלך האלוקי, הפוליטיקה האלוקית של יצירת הגאולה בעולם? האם אנו מסתכלים לראות, רגע, מה שהולך לעולם הבחירות האלה זה משהו שינוי בעם? עליך לצפות לא רק לעתיד, אלא בימיך. האם ציפית שהנה זה בא? שאלת השאלה, איך עושים את הדבר הזה? ככל שמרבים בשקידת התורה ומתמלאים גבורת רוח של תלמידי חכמים, יותר בוטחים שהשם הולך ומושיע את עמו, בין על ידי מלחמה, בין ללא מלחמה. כמובן, אין המלחמה תכלית לעצמה, וצהל נקרא בצדק צבא הגנה לישראל, עומד לעזרת ישראל מייצר כמו שמי הרמב״ם. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. וישראל חוזר לבריאותו, בריאות גופו, בריאות נשמתו, בצבא, בישיבה, בחקלאות ובלמדנות. ברוך השם יש בצבא מוחות גדולים, והם מוסרים את נפשם על הגנת עם ישראל בארץ ישראל. כמו כן יש לעבוד בכוחות רוחניים במדינה, כי זה בלא זה לא יצלח. לאן הוא לקח אותנו עכשיו? לאן הוא לקח אותנו עכשיו? עכשיו אתה שואל, איך זה מתחבר כמו שאלת אותי? ב-10 יש תפשין למדלת. זה שוב גזור הדבק, זה הולך על תפשין למדבט. אבל אתה שם לב, זה מהלך, זה חיבור. יכול להיות שבהמשך זה היה גם באותה שנה, יכול להיות. כי למשל 21, עוד פעם הוא חוזר לשיחה הראשונה. זה העריכה. למה הוא לוקח אותנו עכשיו, הרב צבי יהודה? בהדבקה, בגזור הדבק שעשה הרב אבינר. הרב צבי לקח אותנו לשאלה, היינו צריכים להראות אותה כל הזמן, מה לעשות? לאן הוא לוקח אותנו עכשיו? מה אתם שומעים פה?
שכאילו באדם צריך לבדוק בכל דבר שהוא עושה, כאילו בכל שלב שהוא נמצא, בכל מה שהוא רואה במציאות, הוא צריך לראות האם הוא מצליח לקשר את זה למשהו אלוקי את הגדול.
אוקיי.
האם נגיד לא יודע שהוא רואה איזה תהליך בצבא, או שהוא רואה תהליך בפוליטיקה, האם הוא מקשר את זה למשהו אלוקי או לא?
אוקיי. אתה מוכן לקחת את הדוגמה שלך בצבא לצורך העניין? אתה עבדת בגדוד הנחל החרדי, נכון? אתה יכול לחבר את זה לסעיף הזה?
נגיד אם למשל לא יודע, יש לך איזה משהו לא עובד לך בעבודה או משהו כזה, האם אתה מצליח להבין שזה כאילו איזה תהליך אולי קצת יותר גדול? או שאתה אומר, זה משהו כאילו, משהו כזה מעצבן שכאילו יש לי עכשיו את
זה. זאת אומרת, בוא ניקח את מה שאבי אמר. השאלה היא כזאת, האם אנחנו חיים, נראה כמדים של אבי, האם אנחנו חיים חיים מקומיים? האם אנחנו חיים את כל החיים שלנו בתחושה שלא, אני צריך לגדול, אני צריך למצוא, אני צריך להתפרנס, אני צריך לגדל משפחה? לא, אני נמצא במרכז ואני צריך לעשות. או האם חיים בתחושה שאני חלק מה, אני חלק מתהליך, אני מתבונן אל התהליך? האם אני חי בתהליך שאני בשנת תשע"ה חי במדינת ישראל, זכיתי לראות בשנה כזו, יש פה עם וצבא ואחזות בארץ, ברוך השם, התקדמות ובניין הארץ וכבישים ורכבת. האם אני שם לב שאני חלק מתהליך אדיר אלוקי של פוליטיקה אלוקית שמדבטת את עם ישראל? מי יעקב אבינו שיורד בשלשלאות של ברזל לתשע"ה, ואני אבי חלק מהתהליך? תרשו לי, אתם מושא להתלבש על מה שעשית. אני חלק מגדוד הנחל החרדי, שבתפיסה שלי הציונית התורנית, זה חלק מהעניין של בניית המדינה, זה שחלקים, כל החלקים מעם ישראל התקשרו לתהליך הגדול והנורא הזה ששמו צבא הגנה לישראל, שהוא דבר מאוד משמעותי. ואני, זה שטיפלתי בבעיות התא שלהם, אני קשרתי את זה שהם באים לשרת, וזה חלק מתהליך של גאולה, וזה חלק מתהליך של נחזות עם ישראל בארץ ישראל, וחלק מתהליך של חיבור החברה הישראלית, וזה חלק מתהליך של ישועה. ציפית לישועה? התבוננת? האם אתה מסתכל סביבך ומבין שזה לא שאלה של גוי שחי בארצות הברית, והוא חי, בסדר, חיים. למה צריכים לחיים? תינו על כוחת הבא לעולם, כוחת החי, כוחת המת, וזהו. אפילו הוא אדם יהודי מאמין בארצות הברית. אז הוא חי. או שהוא חי כל החיים שלו בהכרה, אני חלק מתהליך גדול, אני מתבונן. אני באתי לישיבת הסדר, אני הגעתי הנה, ואני חלק מתהליך גדול. התהליך הזה הוא צמיחת עם ישראל, להצמיח תלמידי חכמים שהם רואים את רוח האומה והם משרתים בצבא, מביאים את הרוח הגדולה הזאת לעם, ואם אחרי זה הם יוכלו להיות מהנדסים, הם הביאו את הרוח הזאת למערכות החיים במדינת ישראל, וזה חלק מהבנייה של עם ישראל בארץ ישראל. כל דבר שאני לא אעשה, זה הולך על הרעיון הזה. בעצם אני חוזר לאמצע, אני חוזר לאמצע, ככל שמרבים בשקידת התורה ומתמלאים גבורת רוח של תלמידי חכמים, יותר בוטחים שהשם הולך ומושיע את עמו, בין על ידי מלחמה, בין לא על ידי מלחמה. ככל שאדם יש לו יותר גדלות, ושאתם צריכים ללמוד אורות. באורות הרב זה צל בעצם יבאר, באורות התחייה, הראיתי את זה השבוע בשיעור שהיה לכל אי. איך ממגיעים לכזה תהליך של ראייה כזאת גדולה? לומדים הרב קוק, מקבלים מימד גבוה בחיים. מקבלים ממד של ראייה אלוקית גדולה, איך להסתכל על מה שקורה סביבנו. גם הוא דיבר על המשברים כבחלק מבניין האומה. אנחנו לא סתם חיים, מתגלגלים. אפילו אני העיז ואומר, אני אפילו לא אומר, אני אפילו לא סתם, אני לומד תורה, אני לומד תורה. לא, אני לומד תורה של גאולה, אני לומד תורה מתבוננות. אני לומד בה במציא, נכון? אני לומד שניים מוחזים. אבל אני מבין שזה חלק בבניין הכוחות של האומה, בין במלחמה ולא במלחמה. בכל שטחי החיים למדנו היום שהקודש בונה את החיים. התורה היא נשמת האומה, וככל שהנשמה תהיה יותר בריאה, הגוף יהיה יותר בריא. הפוליטיקה תהיה יותר נקייה. הצבא יהיה יותר טהור. מערכות השלטון יהיו יותר נקיות בלי לכלוכים. ככל שהנשמה תהיה יותר בריאה. מה צריך בשביל זה? שקידת התורה, גבורת רוח שאתם מדי חמים. ואני אומר, הקטן אומר, בלימוד תורתו של מרן הרב זצ"ל, לבנו הרב צבי יהודה. ואולי אפשר לחטוף עוד סעיף אחד, לפחות נגמור ב-20. יש צורך באנשי צבא ונשק, כמו שראינו בחפץ חיים, חלק מהתהליך. ולפחות מזה, יש להרבות באנשי תורה ואמונה. זאת אומרת, אם יש שאלה, כל אחד מבין, נשאל, למה אתה צריך את הישיבה? צריך את הצבא, צריך את הצבא, נכון? פתחנו בזה. אם אנחנו תופסים שיש איזשהו תהליך גדול בעם ישראל, אנחנו מוכנים לקבל שחלק מהתהליך הזה, שבתפיסה של הרב ושל הרב צבי יהודה זצ"ל, זה שיש צורך באנשי צבא ונשק, ולא פחות מזה יש להרבות באנשי תורה ואמונה. זאת אומרת, הדברים האלה צריכים באמת לקיום האומה. א', החידוש הוא שיש צורך באנשי צבא, מה פתאום? תורה מגנה ומצלה, אמר מישהו פה. למה צריך אנשי תורה? למה צריך אנשי צבא? לא, זה חלק מהמהלך האלוקי הגדול, הפוליטיקה האלוקית הגדולה שמוליכה אותנו מיציאת מצרים לבניית עם ישראל בארץ והשראת שכינה בארץ, חזרת מקדש, חזרת נבואה, חזרת מלכות, שאני לא נספיק לדבר בזה. אבל לא פחות מזה יש להרבות מאנשי תורה ואמונה. למה? כי הסברנו היום, כי למדנו היום שאנשי תורה והאמונה, אתה שואל אותי מה אני לומד תורה? אני בונה את נשמת האומה. אני לא בשניים מוחזים, נכון? קצת תשובה למה שיצרנו שם באמצע, אבל אני בונה את נשמת האומה לפי מה שלמדנו היום בדברי הרב צבי יהודה, משום שכל החול נבנה על יסוד הקודש, והחול הוא רק המעטה החיצוני של הנשמה, כמו שגוף ונשמה. איך עושים את הדבר הזה? עכשיו הוא הכניס את התפיסה שלו, עכשיו כשנגיע לזה, על יסוד הסכם וסידור יפה בין הצבא והישיבה. הרב צבי יהודה בשיחה שהוא היה עם משה דיין עם ראשי ישיבות אחרים, אז הוא אמר אנחנו לא בצד אחד של השולחן ואתם שר הביטחון בצד אחר של השולחן, אנחנו באותו צד, זה לא אנחנו והם. אמר לראשי ישיבות שם כאילו הם הקוזאקים שרוצים לקחת אותנו לצבא, לא, זה אותו מהלך אלוקי גדול. כמה זה משמעותי ללמוד את הדברים האלה מתוך ההבנה שבגיל צעיר יש צורך להגדיל תורה ולהדירה. לכן בגיל צעיר שיש אדם כוחות הוא יושב ולומד את המספר שנים שהוא לומד. כשם שאנו נאמנים למדינה ולצבא, כך אנשי הצבא מעריכים את תורתנו ומונתנו. אין לנו שום פטור מן הצבא, אלא שתי המצוות חלות עלינו גם יחד, להתגדל בתורה ולשרת בצבא כדי להציל מיד צר. אבל לפי מצבנו יש מקום לתחייה של מספר שנים כדי שנוכל לשבת וללמוד ולחטוף תורה עד כמה שאפשר כדי להתגדל בה. הגדולים שיושבים היום בצבא, סוגריים, מי זה הגדולים? לעומת הקטנים שתמיד מקטרגים כמו בכל דבר. מי זה הקטנים? אלה שהמדינה הזאת, הצבא הזאת, הישיבה הזאת, הרב הזה, האמא הזאת, הבית הזה. אלה שיש להם כל הזמן טענות. הם הקטנים. מי זה הגדולים? יש להם עין גדולה, עין טובה, כמו שכתב הרב בורות התשובה. הגדולים הבינו זאת היטב. למה? כי הגדולים יש להם עין טובה. הם הבינו שהתורה נצרכת לעם ישראל וצריך לאפשר את הדחייה של הבחורי הישיבות בצבא. יש להם עין טובה, לא, מה צריך אותם? ילכו, מה זה, הם לא מלודים, הם כן לומדים, הם כן עושים. קטני העין, כל אחד יבין מה שהוא מבין. הבינו את זה תתב, שההתגדלות בתורה היא גם הכנה לצבא ולתפקידים אשר יוטלו עליהם שם. בסוף זה כמו שאתם אמרתם שם, אתה רואה? מדויק. אין לשכוח, בזה נסיים, זאת אומרת, נשמת האומה היא נותנת את הכוחות להכל. אז הצבא הבין, כמו שאנחנו רואים בעיניים שלנו, שלמה, מי, היה פה מגד שהספיד את מיכאל ביטון, תפנו להזכרת, היה תמיד שלי בכולל שנראה, המגד שלו דיבר, אז הוא אמר שבמגד היא תמיד היה ריב, מי יקבל את ההסדרניקים? למה, מה יש בהסדרניקים? מה יש בהם יותר? נעזוב את הוויכוחים הפוליטיים שמקטינים את הכל, כי אנשים קטנים נכנסים לעסק, מה יש בהם? למדו שניים מוחזים? מי זה מעניין שניים מוחזים? תקנה עוד תלית אחת ותן לו, מה אתה עושה עניין? כי התורה מגדלת את כוחות החיים, והזה שיש לו את רוח הגבורה שדיבר עליה בעמוד הקודם, כן? גבורת הרוח של תלמידי חכמים, הוא גם החייל היותר. אין לשכוח של... וזה רואים היום בכל התהליך שקורה במדינת ישראל ובצבא, שרב צבי יהודה, הוא שתל אותו בשיחות האלה. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אלי סדן שהקים את המכינות, יחד איתו עמדתי בשיחות של הרב צבי יהודה, ויחד שמענו את השיעורים שלו. פה הוא ינק את תפיסת העולם שלו. בחינוך הזה של הרב צבי יהודה, לקחת את תורת הרב הגדולה, לתרגם אותה למציאות. איך? תוך פרשת ויגש, התחלנו מהאמצע, אין לשכוח של הגוף הישראלי, אני מסיים, יש נשמה והיא התורה, ושניהם מהווים גילויים שונים של אותה חיוניות אלוהית. קודש הבריחו ישראל ובית אחד, זה אחד הזוהרים שמניע את הרב צבי יהודה בכל הדרך שלו התורנית. הגילוי האלוקי בעולם הוא בעם ישראל על ידי התורה, וכולם זה בעצם אותו עניין. ולגוף הישראלי, היינו קיומה של האומה, יש נשמה, והנשמה היא התורה. זה אותה גילוי, כמו שהגוף מגלה את החיוניות האלוהית, ככה הנשמה מגלה ולכן כל הכוחות באים מן הנשמה. טוב, אבל הספרנו קצת. יש ספרים, אז אני יכול לפעמים גם לקרוא הרבה, ונותן את האפשרות לראות תמונה יותר רחבה. טוב.